מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדרת בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים כל יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ובין השעות 6 ו-8 בערב בשידור חוזר. בישראל, המקדימה את דנמרק בשעה אחת, השידור ישמע בין השעות 5 ו-7 אחרי הצהריים, ובין השעות 7 ו-9 בערב בשידור חוזר. ניתן לקלוט אותנו באזור קופנהגן בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 בכבלים. באינטרנט אפשר לקלוט את השידור באתר www.radioshalom.dk. אני חוזר, www.radioshalom.dk. יש ללחוץ על הכיתובית אינטרנט רדיו, ואז על המילה אידאג. אידאג פירושו בדנית היום, ובדף שנפתח על הכתב בצבע סגול. היום התאריך הוא 15 בפברואר שנת 2009, כ"א בשבט שנת תשס"ט. הנושאים הפעם מגוונים כרגיל. נשמע מה שקרה בירושלים במלחמת השחרור בדיוק לפני 61 שנה, ועל ילדי ירושלים שגויסו להגנה בגיל בר מצווה ואף קודם לכן. הבחירות שנערכו בשבוע שעבר יזכו לסיכום שיערך בידי יגאל רום. רופא דני ישראלי וילי אברך ידבר על הריפוי במי ים המלח נגד מחלת הפסוריאסיס. אלי לוי יספר כיצד הוא מתרחץ בחורף במים קפואים וזוכה לכינוי ויקינג. טיסות ארקיה מקופנהגן לתל אביב וחזרה מתחדשות בקיץ למשך חודשיים, וסוזי ססון, נציגת ארקיה בקופנהגן, תדבר בנושא. כל זה ילווה בשירים יפים להנאתכם. באולפן אלי כהן, שערך, הכין, מגיש, ועל המכשירים ומן האולפן בקופנהגן אני מאחל לכם האזנה ערבה. ומאתר זה מרשת אני אשמיע לכם עכשיו את השיר חג, כאשר הלחן הוא של דוד זהבי, המילים של רחל בלופשטיין, והביצוע של מקהלת עמק הירדן ובית שאן. זה היה שיר חג של דוד זהבי ורחל בלובשטיין. המאורע החשוב ביותר בישראל בשבוע שחולף היה כמובן הבחירות. התוצאות התפרסמו, ואיתנו נמצא על הקו איגל רום. ערב טוב לאיגל.
ערב טוב אלי, מה לי כל כך שמח מהתוצאות האלה?
סליחה?
אתה לא נשמע כל כך שמח מהתוצאות של הבחירות.
בוא נראה אם אתה שמח. אז בוא נשמע את ניתוח
האמת היא שגם אני לא שמח, לא.
אז מה דעתך על מה שקרה, מה שהתחולל ומה שהתוצאות היו?
תראה, מה שהתחולל, התחולל. הבעיה היא באמת איך חיים עם זה הלאה. הבעיה היא שהבוחר הישראלי, יש אומרים בגלל שיטת הבחירות, יש אומרים בגלל הבלבול הגדול של המצב הפוליטי בישראל, במזרח התיכון, יש אומרים בגלל 1001 סיבות אחרות, אבל הבוחר הפוליטי, הבוחר הישראלי בחר כנסת שהיא קשה מאוד מאוד לשלטון. כל ממשלה שתקום תהיה ממשלה לחיצה, תהיה ממשלה שניתן להסיט אותה לכאן ולכאן, ובוודאי לא ממשלה שתהיה מסוגלת להכתיב קו ברור שהציבור יכול להתייחס אליו לחיוב או לשלילה. אז זאת הצרה הצרורה של הבחירות האלה. היו בהם לדעתי כמה מאורות, כמה דברים מבחינתי מוצלחים. בעצם זה שאפשר היה להוציא קצת אוויר מן הבלון המנופח הזה שנקרא בנימין נתניהו, זה לדעתי סימן לטובה. לא בגלל שיש לי משהו אישי נגד האיש הזה, אבל טוב שגם בנימין נתניהו ילמד שהציבור לא עשוי מקשה אחת, והוא לא קונה את כל הפוזות ואת כל השטיקים, ובסופו של דבר כאשר הוא עומד בקלפי הוא מסוגל להחליט החלטה שלא תמיד נראית לבנימין נתניהו. העניין הוא פה שציפי לבני לא ניצחה, היא אולי זכתה בניצחון אישי חשוב מאוד, אבל מבחינת יכולתה להרכיב ממשלה אין ספק שהבוחר הישראלי בחר ימינה. הבלוק הימני גדול מהבלוק השמאלי ב-14-15 מנדטים, וזה ברור לכל ברבי רב שראש ממשלה מן הימין יקל עליו להרכיב קואליציה מאשר ראש ממשלה מן המרכז ושמאלה. העניין הוא פה שאני לא בטוח שהציבור באמת רוצה בממשלה ימנית מן הסוג הזה של הליכוד, של ישראל ביתנו ושל שס ועוד מפלגות, אני יודע מה, הבית הלאומי והמפדל לשעבר. אלא יש גם הציבור מבין שדבר אחד זה להצביע הצבעה רגשית נגד הערבים, נגד החמאס, נגד הפלסטינאים, נגד המצב שלא משתנה לטובה, אבל דבר אחר הוא לנהל מדיניות שאפשר לחיות איתה. ואני מבחינה זאת, וכאן אני רואה את החיוב, העובדה שהליכוד יצא מחוזק מהבחירות האלה, הוא עלה מ-12 מנדטים ל-27, זה הרבה, אבל בכל אופן מנהיג הליכוד לא הצליח להיות מנהיג המפלגה הגדולה ביותר, ככה שגם הליכוד יצטרך לחזור אל הגישה הפרגמטית שתמיד הנחתה אותו כאשר הוא הגיע להישגים של ממש. הגישה הפרגמטית שאומרת שמדיניות אתה עושה לא על סמך איזה שהם חלומות באספמיה, אלא על סמך ראייה מפוקחת של המציאות. אם זה מה שיקרה, אז אני חושב שאפשר לראות את הבחירות האלה לא רק בעיניים שליליות, אלא גם בעין חיובית.
ברגע זה אנחנו עדיין לא יודעים על מי נשיא המדינה שמעון פרס יטיל את התפקיד הקמת הממשלה, אבל לפי הסיכויים הם גבוהים מאוד שהוא יטיל את זה דווקא על בנימין נתניהו המכונה ביבי ולא על ציפי לבני, מאחר והסיכויים הגבוהים ביותר להקמת ממשלה הם בידי אותו בנימין נתניהו.
כן, אבל אתה יודע, להרכיב ממשלה כפי שבנימין נתניהו היה רוצה להרכיב, פירוש הדבר לשלם הון עתק מקופת המדינה לכל מיני סחיטות כאלה וסחיטות אחרות, לישיבות ולהתנחלויות ואני יודע מה, לכל מיני שיפורים של מגזר כזה או מגזר אחר, והמשמעות היא הון עתק. הבעיה היא באמת האם המפלגות הגדולות, האם הליכוד, קדימה ומפלגת העבודה יחזרו באמת אל דרך השפיות וירכיבו ממשלה של, נקראו לה איחוד, ממשלת אחדות, יקראו לה מה שיקראו לה, אבל שימצאו איזושהי דרך להשאיר בחוץ את כל הלחצ, את כל הלחצנים למיניהם, הלחצנים והסחטנים, ואז תקום ממשלה בישראל שאולי תהיה לא כל כך קלה להגדיר את הדרך הפוליטית שלה, למרות שאם אתה שואל אותי, המרחק בין הליכוד, קדימה והעבודה הוא לא כל כך גדול, אבל אז תהיה ממשלה שלא, שלפחות בעיני הציבור לא תראה כמוקצת מחמת מיאוס, בגלל הכסף האדיר שהיא צריכה לשלם אך ורק כדי לעמוד על רגל וחצי מקרטעים. לכן אני מאוד מקווה שזאת תהיה המסקנה הסופית, ושימון פרס, אם הזכרת אותו כבר, רמז שהוא לא יימנע מגישה יצירתית. מה מסתתר מאחורי הביטוי הפרסי הזה, אלוהים יודע, אולי שמעון פרס יודע, אבל הגישה היצירתית של שמעון פרס יכולה בהחלט ללחוץ על השותפים הפוטנציאליים האלה שמניתי, כמי שאולי אולי יכולים להרכיב את הממשלה הבאה בישראל.
יש לי תחושות בטן לא טובות בכל הסיפור הזה.
תחושות הבטן שלך במקומן, כי בסך הכל מערכת הבחירות הייתה די אגרסיבית, לפחות במה שנוגע לציפי לבני, אהוד ברק ובנימין נתניהו. אבל בסך הכל, אתה יודע, שלושתם הם אנשים פרגמטיים, ופוליטיקה, כמו שאמרתי, היא מבחן של המציאות ולא מבחן של בעלי החלומות. לכן אני מאוד מקווה שבנימין נתניהו וציפי לבני באיזשהו מקום יתעשתו ויגידו לעצמם, רגע אחד, יש לנו 28 ויש לנו 27, 27 ועוד 28 זה ביחד 45 מנדטים, 55 מנדטים.
55.
55 מנדטים, אז התקרבנו ל-61 כדי 6 מנדטים בלבד. בואו נעשה את זה בצורה מסודרת ונוכל בהחלט להגיד לעצמנו, אנחנו התחלנו למלא את תפקידנו בצד, על הצד היותר טוב ברגל ימין. כל דרך אחרת, כל ממשלה אחרת שתהיה מורכבת מתלאי תלאים של סחטנים למיניהם, רק תביא אסונות לישראל ושום ברכה לא תצא.
שכחת לדבר בכלל על מיסטר ליברמן.
אז מיסטר ליברמן, שוב, ליברמן הוא אדם פרגמטי. הוא איש שמעולם לא הייתי מצביע בעדו, ואני חושב שהציבור הישראלי פשוט השתבשה עליו דעתו שהוא שלח את האיש הזה לכנסת עם 15 מנדטים. אבל את ליברמן אפשר לעקר בצורה כזאת שהמשקל הפוליטי שלו לא יהיה גדול מדי. והדרך היחידה לעשות את זה, זה ממשלה שמורכבת מליכוד וקדימה ביחד. ואז גם ליברמן יחזור לממדיו הטבעיים, ומהבלון הנפוח הזה תישאר אולי בועה שיש לה ריח מאוד מאוד לא סימפטי, אבל בסופו של דבר היכולת שלו להשפיע על המהלכים הפוליטיים המדיניים החשובים באמת תרד בצורה משמעותית.
אמרת
זאת סיבה טובה מאוד לדעתי להקים ממשלה של שתי המפלגות הגדולות עם מפלגת העבודה, אולי יצטרפו אליה גם מפלגות דתיות, אבל אתה יודע, יחסי הכוחות כאשר שני שותפים גדולים כמו קדימה והליכוד, אם ילכו ביחד, הם מראש יעקרו את כל הלחצים והסחיטות של כל מיני שחתנים למיניהם, אתה מבין? כי יש להם 55 מנדטים, וזה הרבה מאוד בפוליטיקה הישראלית.
אני חושב שאתה שוכח לציין את העובדה שגם ביבי נתניהו הוא לא בבחינת בלון לא נפוח.
ביבי נתניהו הוא בלון נפוח, כמו שאמרתי, ואני בהחלט לא מסמפת את הגישה שלו ואת האמריקניזציה שלו ואת הסגנון הזה. אני בהחלט לא מזלזל בכוחו של ליברמן, ואני מבין גם את כותבי המאמרים בישראל, בעיקר בהארץ, שאתה יודע, שבאמת נחרדים למחשבה שאיש כזה ינהל את הפוליטיקה בישראל. יחד עם זאת, אני אומר שוב, הדרך, בנימין נתניהו הוא איש פרגמטי, ומדינאי פרגמטי יודע שהוא לא עוסק בתביעת חלומות, אלא הוא עוסק במציאת פתרונות מציאותיים. ואם הוא יעשה את זה ביחד עם קדימה, והם יסכילו לשבת ביחד עם אהוד ברק, שיתמוך בהם כסמן מרכזי שמאלי, אז הם יוכלו להכניס את ליברמן לממשלה. גם לבני, גם ברק וגם נתניהו אמרו שהם מוכנים לשבת איתו. אבל כוחו לא יהיה כל כך דומיננטי כמו שהוא מצטייר היום. תאר לך שהוא נכנס ביחד עם ביבי נתניהו לממשלת ימין, אז הוא הנדבך העיקרי, הוא עם 15 המנדטים שלו הנדבך העיקרי בממשלה הימנית.
זה מה שמפחיד.
זאת ממשלה שאפשר רק להתפלץ לנוכח האפשרות שהיא תקום.
הוא שאמרתי. נתניהו
של ישראל ביתנו, של שס ושל הקיצונים מימין, כל האחרים שם הבית הלאומי, וגם המפדל לשעבר, שאיך הם קוראים לעצמם, לא זוכר איך הם קוראים לעצמם אפילו. אבל
בית יהודי, בית יהודי.
זאת תהיה לדעתי זוועה. אבל ממשלה שלא תוכל, זאת ממשלה שלדעתי לא תוציא את ימיה. ביבי נתניהו יודע שהוא לא יכול להרשות לעצמו עוד כישלון קולוסלי כמו שהיה לו ב-96-99. זה פשוט, הוא לא יכול להרשות לעצמו ברקורד שלו להיכשל בצורה קולוסלית כזאת. לכן, לדעתי, הוא ילך, אם הוא שומע אותנו, אז הוא ילך על קואליציה עם ציפי לבני ומפלגת העבודה, ינסה לבחון קודם כל כל דרך אפשרית כדי להגיע לקואליציה כזאת. אם זה יעלה בידו, הוא עלה על דרך המלך. אם זה לא יעלה בידו, ימיו כראש ממשלה יספרו מהיום שהוא יכריז על הממשלה שלו ועד היום שהיא תיפול.
מה דעתך על התמוטטות השמאל?
אני כואב את זה מאוד. אני בעצמי תמיד הייתי מצביע מן המרכז ושמאלה, ואני חושב שזאת איוולת, זאת התאבדות פוליטית של הציבור בארץ, לחשוב שהסוציאל דמוקרטיה פשטה את הרגל ושצריך לשים עליה פס. להפך, אם אתה רואה את כל מדינות אירופה שהן בעצם המודל שישראל תמיד שמה לנגד עיניה, בכל מדינות אירופה המשטרים הסוציאל דמוקרטיים, המפלגות הסוציאל דמוקרטיות מהוות משקל נגד, או שהן בעצמן יושבות בשלטון או שהן מהוות משקל נגד רציני ביותר למפלגות השלטון. בלי סוציאל דמוקרטיה אתה מאבד קשת רחבה ביותר של ערכים ששום חברה מערבית לא יכולה לוותר עליהם. אין דבר כזה. אפילו ארצות הברית חוזרת היום ביחד עם ברק אובמה לגישה היותר אנושית, היותר שיתופית, היותר שוויונית, ולא לתת לכל מיני טייקונים להשתולל לכאן או לכאן, ובסופו של דבר להשאיר מאחוריהם אדמה חרוכה, או לפנות כפושטי יד לקופת האוצר ולהגיד תצילו, תצילו, תצילו. זה פשוט לא יאומן שאפשר בצורה כל כך עיוורת לשים כאילו פס על אחד הגילויים האנושיים החשובים ביותר בעת החדשה, על הסוציאל דמוקרטיה. תסתכל מסביבך מדינות סקנדינביה, תראה את ההישגים של מדינות מערב אירופה, צרפת, גרמניה, אין שום מדינה לא הגיעה למה שהגיעה בלי שהיא הביאה בחשבון את הערכים הסוציאל דמוקרטיים. בארץ, בגלל הליכוד, בגלל בגין, בגלל נתניהו ועוד גישות אידיאולוגיות מן הסוג הזה, ששמו להם למטרה, זה, אתה יודע, את מה שלפני האף עומד, ולא מה שלטווח ארוך, אז איזו להעמיד להציג את הסוציאל דמוקרטיה, כאילו זה קומוניזם, כאילו זה חלק מממלכת השטן. זה קשקוש בקומקום, זאת איוולת מדינית, כלכלית, חברתית, איך שלא תסתכל עליה, זאת איוולת מוחלטת. אני חושב שזה דבר נורא מה שקרה לשמאל, אבל אני לא מתפלא על זה. אם השמאל בישראל מיוצג על ידי אהוד ברק ופואד ושמחון ובוז'י, כל מיני כאלה שאין להם ולא כלום עם הסוציאל דמוקרטיה, ממגדלי הקירו ומנהלים את הסוציאל דמוקרטיה, זה שקר וכזב. מה שצריכה מפלגת העבודה, מה שצריכה מרץ, מה שצריך השמאל בישראל, זה להתעשת ולהחליט מה הם באמת רוצים, ועל זה לעמוד, ולעמוד לא כי אתה מקופף את המציאות לטובת האידיאולוגיה, אלא כי אתה מסתכל על המציאות בעין מפוכחת, ועם זה אתה בא לציבור, ואני מאמין שהם יעשו את זה בצורה חכמה ונבונה, ולא חסרים אנשים חכמים ונבונים במחנה השמאל, אז הם יכולים גם להגיע להישגים. אבל פשיטת רגל מוחלטת כמו שהייתה עכשיו, על זה אפשר רק לבכות.
ואיש לא יכל להתנבא, שום סקר לא ניבא את זה עד כדי כך, וכמובן אנשי מרץ ואחרים לא ראו את העתיד כפי שהופך להיות להווה בימים אלה. אני מודה מאוד ליגאל רום על חלקו בתוכנית.
תודה לך אלי.
ואולי...
יותר מדי מלנכוליה בתוכנית שלך.
ואולי בנימין נתניהו יקשיב לתוכנית הזאת, ואז... אני מודה לך מאוד יגאל, ותודה, ונתראה עוד, נשתמע בעתיד.
כל טוב אלי.
תודה. השנה ימלאו לתל אביב 100 שנים. תל אביב, העיר העברית הראשונה, ואנחנו נציין את זה ברדיו שלום מעת לעת. היום נשדר, נשמיע לכם את השיר תל אביביה, זה מוכר גם בשיר בשם ימינה ימינה שמאלה שמאל. תל אביביה, במלאת 100 שנה לתל אביב, שיר המוכר יותר בשם ימינה ימינה, שמאלה שמאל. איתנו על הקו נמצאת סוזי ססון, סוזי שהיא נציגת ארקיע בדנמרק, והיא תושבת אילת במקור, והיא חזרה זה עתה מהארץ, ויש לה אולי כמה מילים למאזינים, מילים טובות, נשמע מפיה. ערב טוב לסוזי.
ערב טוב, מה שלומך?
שלומי מצוין, מה שומך? את נשמעת מצוננת.
מעט מצוננת.
מה קרה, אילת התקררה?
לא, חלילה, אילת נהדרת. באילת היה 30 מעלות כאשר אני הייתי שם, רבצנו על החוף, אבל הגעתי למינוס 10 מעלות, והשינוי כנראה...
איזה מינוס 10 מעלות? סליחה, אנחנו במינוס 4 מעלות, אז לא להגזים.
אבל כשהגעת היה מינוס 10, בוא נודה.
לא, אני לא מודה, אבל לא חשוב. אני לא, איתך לא אתווכח כי את נחמדה. ואת נמצאת בשידור. סוזי, מה הבשורות שבפיך לגבי הנושאים מדנמרק לישראל ומישראל לדנמרק?
ובכן, אני שמחה לבשר שכבר הסקדיו שלנו של קיץ 2009 פורסם. אנחנו טסים כמו במהלך השנים האחרונות בקיץ בחודשי יולי-אוגוסט. אנחנו מתחילים את הטיסות השנה כרגיל בימי שני, בשישי ליולי, כאשר טיסה האחרונה היא ב-31 לאוגוסט. שעות אמרה בבוקר נוחות מכאן, קצת יותר מוקדם מישראל. מחירים נוחים למקדימים להזמין כמובן, כמו בכל שנה יש לנו פרומושן פייר. אותו כנל מסטוקהולם בימי שישי, יולי ואוגוסט. אנחנו מחכים להזמנות שישתפו אותנו.
רק טיסה אחת בשבוע?
טיסה אחת בשבוע בימי שני מכאן, טיסה אחת בשבוע מסטוקהולם.
מדוע... יש מדוע אתם רק מסתרעים על חודשיים בשנה?
כמו שאתה יודע וכולנו יודעים, המצב מאוד עדין ורגיש בארץ בתקופה הזו. אין מספיק תיירים שימלאו את המטוס לפחות לאורך כל השנה פעם בשבוע. שיקולים של ארקיע כמובן שיקולים נכונים לאורך כל השנה. הקיץ הוא עונת השיא. משפחות שחיות כאן ורוצות להגיע לארץ, זה הזמן הנכון מבחינת החופשה עבורם. אני מקווה שדברים יראו אחרת ואנחנו נוכל להגדיל את מספר הטיסות שלנו עם אופטימיות מזהירה בשנים הבאות, אבל כרגע זו רק מחשבה.
מתי נערך לאחרונה סקר שווקים בעניין הזה?
בנושא הזה אני חושבת שכדאי לדבר עם משרד התיירות, עם מיכאל. אני לא בדיוק הכתובת הנכונה לענות על השאלות האלה, כי אין לי את המידע המדויק ואני לא רוצה לטעות אף אחד. אני יכולה לענות לך בכל מה שקשור לטיסות שלנו כארקיע בלבד. כל מה שקשור לסטטיסטיקות, מחירות וכולי, זה נושאים שהתחום שלי בהם הוא מאוד קטן.
מה טווח המחירים לנוסע? כאן מדובר גם בנוסע מדנמרק לישראל וגם בנוסע מישראל לדנמרק, מהסיבה הפשוטה שאת השידור הזה שומעים גם בארץ.
ובכן, מקופנהגן סקנדינביה בכלל, לארץ, יש לנו מחירים שהם כמעט צהים למחירים שהם מפרסמים בארץ. כמובן שכאן זה יוצא במטבע המקומי. לנו, בניגוד לתושבים בארץ, יש מחיר מיוחד למקדימים להזמין, זה לא קיים בארץ. ההזמנות ישירות מהחברה בעצם חופכות לנושאים עוד עלויות מיותרות. המחירים נעים בין ה-500 דולר, לא כולל מיסים, עד ל-700 דולר בשיא העונה, שזה סוף יולי ותחילת אוגוסט עד סופו.
את הנושא לא מעניין כמה מיסים יש. אולי תגיד את המחיר ברוטו, כלומר המחיר בכללותו, ולא 500 פלוס מיסים.
בהחלט. מחיר בקרונודניות, אני אומר.
בבקשה.
שמקשיב מכאן. המחיר הראשוני, שהוא מחיר המבצע, הוא 3,540 קרונות, כולל המיסים, למבוגר, לילד יוצא 3,015. כמובן שהמחיר הרגיל כאשר נגמר המבצע הוא משתנה, ואז אנחנו נאלץ לשלם 4,000 קרונות, 140, ולילד כמובן פחות, 3,000 קרונות, 85.
אלה אינם מחירי תחרות.
אלה המחירים של עונת סי, אני מזכירה לך. בתקופה עכשיו, פברואר, מרץ, אפריל, בכל חברת תעופה, כמובן המחירים מאוד נמוכים. ביולי ואוגוסט המחירים הם זהים כמעט לכל חברות התעופה. דווקא אתמול ערכתי בדיקה מקיפה עם חברות תעופה אחרות, והמחירים שלהם הם בין 700 ל-900 דולר כולל מיסים הלוך חזור, כך שאנחנו עומדים בקו אחד מולם, ולנו יש טיסה ישירה להציע.
האם נוסע מישראל שרוצה לטוס בארקיע לאירופה, יש לו, אתם סדרים לו טיסות המשך לסקנדינביה ולהפך?
אין לנו הסכמים עם חברות תעופה אחרות, כך שאנחנו כארקיע לא יכולים להבטיח שום טיסה עם חברה אחרת. אנחנו יכולים רק לתת להם טיסה בארקיע. כל טיסה אחרת, פנים ארצית או ממדינה למדינה באירופה, צריכה להיעשות בהזמנה נפרדת לחלוטין. יש סוכנים שכמובן עובדים חברות תעופה אחרות, אבל ארקיע לא יכולה להבטיח ולעמוד מאחורי כרטיס טיסה בחברה אחרת. אנחנו יכולים למכור רק את הטיסות שלנו.
מה הסיבה?
מה הסיבה? אין הסכמים עם חברות תעופה אחרות, ארקיע חברה ישראלית. אין להם הסכמים פה עם SAS או עם סוויס, כמו של אל על יש. זו הסיבה היחידה, ברגע שאין לך הסכם, אתה לא יכול לתת להם נוסע כרטיס טיסה ולהתחייב עם חברה אחרת. יש קונקשנים, יש עניין של ביטחון, יש ביסים. ארקיע לא ערוכה לזה. אנחנו יכולים לתת מענה אך ורק על הטיסות שלנו בארץ או מכאן לארץ.
הווה אומר שארקיע מתבודדת בעניין הזה. זאת אומרת, פשוט...
אלי, אתה שואל אותי שאלות שאני לא רוצה להיכנס אליהם שוב, מהסיבה שזה לא דברים שאני יכולה לפתח. אני לא יושבת בארקיע בארץ ועורכת הסכמים, ואו יושבת בישיבות על הסכמים לחברות תעופה אחרות. אני נציגת חברה כאן, אני כל מה שקשור לטיסות שלנו, למחירים, ללוח הטיסות המתוכנן, אני יכולה לתת לך תשובות. אתה שואל אותי שאלות שהן באמת...
אני מדבר איתך כנציגת ארקיע.
נכון, אני נציגת ארקיע בקופנהגן, שמטפלת בטיסות, בהזמנות, בשירות ללקוח כאן, בכל מה שקשור לטיסות עצמם. אתה שואל אותי שאלות שהן מעליי, הן בדרג מעליי, ואני לא יכולה לתת לך תשובות עליהן, כי אני פשוט לא מעורה בזה, אני לא מעורבת בזה. אני לא קשורה לתכנון הזה של ארקיע. אני בסך הכל עובדת כאן כנציגת ארקיע שמתפעלת טיסות ומשרד הזמנות. אני אשמח לענות על דברים שאני יודעת, אבל אני לא אעשה נזק לא לעצמי, ובוודאי שלא להרקיע עם תשובות שאין לי מושג בהם. חבל, זה יהיה מביך עבורי ועבור כולנו.
אני
מתמקד בטיסות הקיימות כאן.
האם תהי מוכנה לברר את הדברים האלה ונחזור בשיחה נוספת בעתיד לעניין הזה?
לא, אני חושבת שכדאי לדבר עם דוברת ארקיע בארץ, במשרד שלנו בתל אביב. אני חושבת שהיא יכולה לתת את כל התשובות הנכונות. אני לא רוצה להיכנס לתחום שהוא גדול עליי והוא לא שייך לי.
סוזי סוסון, נציגת ארקיע בקופנהגן, אני מודה לך על השיחה ומקווה שנדבר בעתיד ועוד נשמע בשורות טובות ונחמות מקופנהגן ובציון.
רק טובות, שיהיה לכולנו יום יפה.
תודה רבה. וכל טוב.
כל טוב, ביי.
ונעבור לנושא הבא. בקופנהגן קר בימים אלה. קר מאוד, אבל אין שלג. שוכב ככה, שלג ירד לפני כמה ימים, אפשר למצוא טיפין פה ושם, כפו, לא, לא, לא רך, גם לא יפה, אבל שלג. והים לא כפו, למען האמת, לא כפו. אבל לפני כמה שנים, אני ראיינתי כאן בחור בשם אלי לוי, שסיפר על רחצה במים קפואים. אני אשמיע לכם עכשיו את השיר שלג על עירי, ואחר כך את הרעיון עם אלי לוי. המונח ויקינג שמור בדרך כלל לדנים.
כן.
לדנים ותיקים, לדנים שלפני אלף שנים חיו במדינה הזאת וכבשו ארצות ומדינות. הוויקינגים היו ידועים גם כאנשים שלא נרתעים ממים קרים. נכון. אנחנו רגילים היום במאה ה-21 לאמבטיה חמה, מקלחת חמה, סאונה במקרה הטוב, ואז אולי להיכנס למים קרים.
נכון.
אבל יש לנו גם ויקינג ישראלי. הויקינג הזה זה אלי לוי. חברים מסוימים מכירים אותו, אחרים לא, ואחרים ייצרו איתו עכשיו היכרות דרך המיקרופון. ערב טוב לאלי לוי.
ערב טוב לאלי כהן.
ולמאזינים. כן. אלי לוי, אתה נחשב כאן כוויקינג, קוראים לך גם ויקינג, נראה לי, והסיפור שלך הוא שאתה הולך למים קרים בחורף, אפילו בקרח, ובקרוב לאפס מעלות. איך אתה הגעת לזה?
אני הגעתי לזה לפני כ-25 שנה בערך. הייתי סקרן מאוד, הייתי מתרחץ בחוף ימה של אמר, ו...
על הלגולן, לא?
אמר אלקן באמר, ושראיתי את את המועדון על בתוך הים, אז הייתי סקרן לדעת מה, למה המועדון הזה. היה כתוב על המועדון הלגולן. אני רציתי מאוד לדעת מה זה, ושאלתי אנשים שיצאו מתוך המועדון, וזה אגב גשר שמוביל אל תוך הים, על פני זה שמוליך, שהולך על פני הים ומוליך למגיע למועדון. אז יש שם שער בחוף, ואנשים יוצאים ונכנסים, מי שחבר במועדון נכנס ויוצא למועדון. אז הייתי סקרן, ראיתי בן אדם אחד שיוצא מהמועדון, איזה דני אחד, שאלתי אותו מה הדבר הזה שכתוב שם, הצריפים האלה שם שם בתוך הים שכתוב הלגולן. אז הוא הסביר לי שזה מועדון של ויקינגים. אז אמרתי לו, האם כל אחד יכול להיכנס להיות חבר במועדון הזה? אז הוא אמר לי, כן, צריך פשוט להירשם ולהיות חבר, אז תוכל להיות חבר. לא חיכיתי הרבה, הייתי מאוד מאוד התלהבתי מאוד מזה שהוא אמר לי שאפשר להיות חבר. אז כבר רציתי להיות חבר ושחיתי, לא היה לי מבטח להיכנס שם לפתוח את השער, אז שחיתי, נכנסתי לתוך הים והגעתי בשחייה עד למועדון ועליתי עליתי על מדרגות שהוליכו למעלה למועדון, ודיברתי עם אנשים ואמרו לי, אתה צריך לדבר עם יושב ראש, עם הפורמן כמו שבדנית שאומרים, ותוכל להירשם להיות פה חבר במועדון הזה. אז אמרתי לו, אמרתי כן, אני באמת, תנו לי בבקשה את המספר וטלפון, ונתנו לי, וככה יצרתי קשר עם עם היושב ראש, ובצורה כזו נעשיתי חבר במועדון של הוויקינגים באמר הלגולן.
איך זה משפיע על הגוף? אני אישית מסוגל בסוף מקלחת חמימה להשפריץ עליי טיפה של מים קרים ולהגיד, או, עשיתי את המעשה. אבל אתה שוחה במי קרח. איך זה משפיע על הגוף?
זה עניין של הרגל. אני בהתחלה, לי היה קשה. תמיד אהבתי תמיד לעשות את אני רגיל להבדלים של קור וחום. אני פשוט אני אהבתי את זה, ותמיד אהבתי מים אגב, וים ובריכות ודברים כאלה, זה החיים שלי, להיות בתוך ים, לשחות במלח ככה, הרגשה טובה, נעים.
אתה במקור תל אביבי?
אני במקור תל אביבי.
לא, אז שם, שם זה מים חמימים כל השנה.
כן, יש שם גם כן כמה משוגעים בתל אביב, שפת הימה של תל אביב, ששוחים בחורף, בים.
זה נכון, אבל המים שבחורף בתל אביב זה עדיין 18 עד 20 מעלות.
כן, נכון, אבל זה גם די קר להיות שם, לשחות בחורף. אנשים, היינו עולים על הטיילת של תל אביב, שפת הימה של תל אביב, והיינו רואים את המשוגעים גאים האלה שהאנשים שמתרחצים בבוקר, מוקדם בבוקר, בחוף ימה של תל אביב, בקור וגלים כאלה גדולים, קר מאוד, עם רוחות, ואנשים שוחים להם, הם רק הולכים בגד ים ונכנסים לים, זה לא... אז אני אמרתי, אני גם הייתי בין אלה שהיו נכנסים לים בתל אביב, ותמיד אהבתי לשחות, ואהבתי ככה... להיות במים וקרים, ולא, זה לא השפיע עליי כל כך. פשוט, פשוט מאוד, זה היה, היה לי סיפוק והנאה ככה מזה. ואז באתי לפה, ואני מרגיש טוב דווקא, הרגשתי מצוין. בהתחלה היה לי קצת קשה, קר, אבל מתחילים בעצם, אם רוצים להיות חברים במועדון הזה, הכי טוב להתחיל את זה בהדרגה. להתחיל מהקיץ, ואז לאט לאט להגיע לחורף, וזה לא כל כך נורא. אז אפשר לסבול את זה יותר בקלות.
כמה חברים יש במועדון הזה?
או, יש הרבה חברים במועדון הזה. אבל אגב, דרך אגב, המועדון הזה כבר עשו את המועדון הזה, והם מתכוננים לבנות חדש. כי המועדון הזה לא עומד בתנאים של שהעירייה אמרה להם למועדון, להנהלה של המועדון. אז ככה שמתכוננים לבנות חדש, מועדון חדש, של מועדון ויקינגים חדש.
אתה הזר היחידי או שיש עוד זרים?
לא, אני אגב הייתי הראשון מבין כל הזרים. אני הכנסתי לשם אגב כמה ישראלים למועדון הזה, וישנו עדיין נדמה לי עוד ישראלי אחד ששמו יגאל גולן.
יגאל גולן זה יכול, זה שהיה בעבר ניתוח לב.
נכון, הבחור הזה מתמיד כל יום לבוא למועדון הזה בלי, הוא לא מחסיר אף יום אחד, והוא שוהה שם שעות רבות, הוא נהנה להיות במועדון הזה. יש שם אגב גם כן מועדון כושר, חדר כושר שאפשר להיכנס ולהתאמן שם, ואנחנו עושים את זה שבאים לשם, אנשים באים להתאמן קצת, ויש שם חדר סאונה שאפשר להיכנס אחרי שנכנסים לים, אפשר להיכנס להתחמם בסאונה, נעים, וחדר הלבשה, מלתחה, שאנחנו יושבים שם, ויש לנו רדיו שם, ואנחנו שומעים רדיו, ויש לנו טלפון שאפשר להתקשר אלינו, ואנחנו מתקשרים מהטלפון לאנשים. וככה שנעים שם, אפשר לשתות, יש מטבח קטן שאפשר לעשות תה, וקפה, מי שרוצה, ולשבת, נעים להיות שם, נעים ככה להיות במועדון הזה. ממש הרגשה טובה, כשהולכים הביתה, אתה מרגיש שאתה בן אדם חדש, אתה בן אדם שנולדת כאילו מחדש. הרגשה טובה, אתה מרגיש שאתה צעיר באיזה 20 שנה, 30 שנה, אתה ממש פרש, פרש, כך שאומרים בדנית. מרגיש שאתה בן אדם לגמרי אחר.
נעבור קצת אליך, מה אתה עושה בחיים שלך, האזרחיים?
מה, בחיים, כן. אני עושה, אגב, אני אדם, חזרתי בתשובה, ואני דתי, ואני הולך לבית הכנסת כל יום, ככל שאני יכול, ככל שהמצב מרשה, לפעמים אני לא הולך, אז אני מתפלל בביתי, בבית שלי, ואני גם לומד קצת שיעורי תורה, ואני אוהב לרכב על אופניים ככה, כל יום יש לי זוג אופניים, שאני מגיע לבית הכנסת, מגיע לאן שאני צריך איתם, ו... לא משתמש בתחבורה ציבורית אף פעם, רק עם אופניים, ונוסע כל ימות השנה, רוכב על גבי אופניים, אם זה קיץ או אם זה חורף, זה לא משנה, שלג פור, מה שלא יהיה. אני עושה את זה כל יום, אני נוסע, רוכב על אופניים שלי, בלי שום התחשבות במזג האוויר. כך שזה בריא, וזה נותן קצת כושר, זה לא כל כך משהו מיוחד, אבל... טוב להיות באוויר, באוויר צח. זה מה שאני אוהב תמיד לעשות, עשיתי, שאהבתי לעשות.
כל כמה זמן אתה מגיע לארץ?
אני, לא, זה לא, פעם הייתי מגיע לעתים תכופות, אבל כעת, לא, המצב, אני לא עושה את זה יותר, כי המצב הבריאותי שלי הוא לא כל כך טוב, לצערי הרב. היות, יש לי כמה בעיות, בעיות עם הבריאות, אז אני כאן נשאר להיות, לטיפולים לפעמים, וכך שאני... לא עושה את זה כל שנה, פעם עשיתי את זה כל שנה, הייתי מגיע לארץ, הייתי נוסע כל שנה לארץ, אבל היום, פעם אחרונה שהייתי בא זה היה לפני שנתיים. אבל אני קונה לנסוע שוב בקרוב בעזרת השם לארץ, לישראל.
תודה לאלי לוי. אני אשמיע לך עכשיו את השיר המבדיל בין קודש לחול, שזה מתאים בערך לך. למה? כי אתה גם יש לך את הקודש שלך, אבל גם את החולין הזה של השחייה.
כן,
אז
תודה.
תקשיב איתנו לשיר תודה. המבדיל בין קודש לחול בביצוע יהודה עמנואל.
המבדיל בין קודש לחול חטאותינו מחול עם חול זרענו וכספנו ירבה כחול ככוכבים בלילה נחלון לכם ובאבים
אני מבין, אני מקווה שאתה נהנית מהשיר, כמו שמאזינים. תודה לך, אלי לוי, ולבדה נשתמע בעתיד עוד פעם. תודה רבה.
תודה רבה לך ולמאזינים. ערב טוב.
ונמצא איתנו על הקו, וילי אורח, בילי אורח, שהוא רופא אור ידוע כאן בדנמרק ובים המלח, ובילי אורח גם ידוע בדבר אחר, הוא חיבר את המילון העברי הראשון, העברי דני הראשון.
ערב טוב בילי.
ערב טוב אלי.
עד כמה השפיע, משפיע המצב בישראל על נסיעה של חולי פסוריאסיס לים המלח?
כמעט שלא. אני היום בדקתי כמה בקשות שיש לטיפול בים המלח מפה, ואפשר להגיד שזה אותו מספר כמו שנה שעברה. אין שום ירידה במצב הקשה הזה.
כמה חולים נוסעים לשנה לים המלח?
בין 500 ו-600 כל שנה.
זה לא מספר מבוטל, זה הרבה.
זה די הרבה, כן.
שאלה אחרת, שמעתי, אתה כמובן יכול להזים את דבריי, שישנה אפשרות בשנים האחרונות גם לעשות את טיפולי ים המלח באירופה, בגרמניה או אפילו בדנמרק. האם זה נכון?
זה לא טיפול ים המלח, זה טיפול אחר, אבל הם משתמשים בכמה גורמים מים המלח. כמה מקומות הם משתמשים במלח, ובכמה מקומות הם נותנים הקרנה אולטרוויולט באותו מידה כמו שיש בים המלח. אבל אי אפשר להגיד, יש הרבה גורמים שמשפיעים לתוצאות של ים המלח.
התוצאות של שהייה בים המלח הן מוגבלות בזמן, האם אני טועה?
כל טיפול בסוריאזיס מוגבל בזמן,
וזה חוזר, הפצעים המיוחדים האלה חוזרים שוב פעם, זה נכון?
ללא ספק, זה ככה אחרי כל טיפול בסוריאזיס. זה אחרי טיפול בים המלח, זה אחרי טיפול בבית חולים, וזה אחרי טיפול במרפאה.
אין שום תרופה לעניין הזה, תרופה כרונית, כלומר תרופה שמוציאה את החולה לחלוטין מהמחלה, או שקיים כבר, קיימים ניסיונות בכיוון?
היום אין טיפול שאפשר להמשיך לתקופה ארוכה. יש טיפול עם תרופות, אבל רק בזמן מוגבל, בגלל שיש תרופות לוואי בתרופות האלה.
המחלה הזאת היא מחלה שהיא חיצונית או היא פנימית או היא שניהם? מה בדיוק המחלה הזאת?
המחלה קודם כל באור. צעים באור עם קסקסים ו... זה אצל רוב החולים. יש בערך 10% מהחולים שמקבלים סיבוך עם הפרקים, דלקת פרקים מיוחדת לסוריאזיס.
כן.
וזאת בעיה אחרת.
המחלה עצמה, זה כואב לה, יש לה מלווה בכאבים?
תלוי כמה האור נגוע. אפשר להגיד של 75% שכל החולים יש להם רק נגעים במחבקים ובקיים, וזה לא בעיה גדולה. אבל אצל 25% זאת בעיה שכל האור מכוסה בנגעים.
שזה מחלה לא אסתטית מבחינה
נכון,
חיצונית.
וזה גם יכול להיות בעיה של האור, שלא נושם אם יש הרבה נגעים.
זאת מחלה מדבקת?
לא מדבקת בכלל.
בכלל. מחלה תורשתית?
תורשתית, כן. אם אתה מקבל סוריאזיס בגיל צעיר, אז בוודאי המחלה היא תורשתית. אם אתה מקבל את המחלה בגיל מבוגר, אז זה מחלה אחרת. יש לפחות 25 צורות של המחלה.
איך מקבלים, איך מחלה כזאת מתגלה פתאום? האם כל אדם יכול לחלות בה?
לא, יש לך חומוסון חומוסון מיוחד למחלה הזאת. ורק אלה שיש לחומוסום האלה מקבלים את המחלה.
כלומר,
כלומר, ניתן להבחין מראש אם עושים בדיקות גנטיות?
אפשר. אבל הבדיקות יקרות ורק עושים את זה במקרים מיוחדים.
אהה. ומה בדיוק הטיפול שהם עוברים בים המלח?
הטיפול זה אמבטיה בים ובשמש. הם מתחילים בערך חצי שעה בשמש, והם, קודם כל הם נמצאים 4 שבועות בים המלח. ובהדרגה הם עולים בזמן בשמש ובים. בדקנו מה ההשפעה של השמש ומה ההשפעה של הים. בערך 80% זה מהשמש ו-20% זה מהים.
יש, אתה אמרת לי בזמנו שלקרני השמש יש השפעה מסרטנת.
נכון.
עכשיו, אם חולה פסוריאסיס נמצא בשמש הרבה זמן, זה לא יכול להשפיע על קרינה סרטנית?
יכול להיות, אבל קודם כל המקרים שמגיעים לים המלח הם מקרים קשים, והמחלה שלהם היא מחלה קשה, ויש להם הרבה בעיות עם המחלה. ואם הם נמצאים הרבה בשמש, יש סכנה שהם מקבלים סרטן בעור, אבל זה לא סרטן מאוד ממיר. זאת אומרת, מוצאים את הסרטן, זה בדרך כלל פצע קטן, מוצאים אותה ואין בעיה אחר כך, אפשר להגיד. זה לא סרטן שמתפשט לכל הגוף עם הדם או עם הלימפה. הסרטן נמצא במקום איפה הוא מופיע ולא במקום אחר.
אתה עורך בדיקות אחרי הטיפול בים המלח כדי לבדוק מה הטבה או ההרעה במצבו של החולה?
עשינו את זה עם החולים הראשונים שהיו שם, כן. בדקנו אותם עד שנתיים אחרי הטיפול.
והדגימות הוכיחו את אותו דבר אצל כולם, או שדברים
לא,
השפעות שונות?
יש לכל בן אדם, כל בן אדם צריך טיפול מיוחד. יש כאלה שיש להם תוצאות טובות בים המלח, ויש כאלה שיש להם תוצאות טובות עם טיפול אחר. וגם כן, אחרי הטיפול, יש כאלה שהמחלה מופיעה במהירות אחרי גמר הטיפול, ויש כאלה שהם חופשים מהנגעים הרבה זמן. המקסימום שראיתי החולה היה חופשי אחרי הטיפול בים המלח, זה היה 15 שנה, וזה פתאום מופיע שוב.
זוג שאחד מבני הזוג הוא חולה פסוריאסיס והשני נקי, כלומר איננו חולה, שמקבלים, שנולדים להם צאצאים, ילדים.
כן.
מה הסיכוי של הצאצא לחלות במחלה?
לפי המחקר שעשו, אם לא, אם אף אחד מההורים לא נגועים בפסוריאזיס, אז הסכנה 8%. אם אחד ההורים
נגוע,
אז 16%. אם שניהם נגועים, אז 50%.
הבהיר משהו מעניין מאוד כאן.
כן.
שאתה אומר 8%, כלומר כל אדם, בעצם כל אדם שאין לו שום מגע עם המחלה יכול לחלות בזה בשיעור של 8% באוכלוסייה.
כן, בגלל שיש להם את הגן, יש להם את החומוסון, אבל זה לא בא לביטוי בכל אחד.
הבנתי. אז טוב, אנחנו גמרנו את הפרק של הפסוריאסיס ונעבור רגע אליך. אתה בשנת 1963 כבר חיברת מילון דני עברי. מדוע אין לזה המשך?
זה אני לא יודע. ביקשו ממני את התפקיד הזה, לגמור את זה, ואני גמרתי את המילון, ואחרי זה לא שמעתי שום דבר.
כי עד כמה שאני יודע, אין שום מילון דני עברי חוץ מהאלף מילים שלך.
כן, גם אני לא יודע.
ואולי זה רעיון לעודד אותך לעשות דבר כזה מחדש, יחד עם מישהו נוסף שיסכים להיות עזר כנגדך?
אני מוכן להשתתף, אין בעיה.
טוב, וילי אורך, אני שמחתי לארח אותך בתוכנית שלנו ברדיו שלום, ואני מקווה שזה גם לא הפעם האחרונה, ותודה לך, ותמשיך.
תודה לך.
אני אשמיע את השיר.
יום טוב.
גם לך, ואני אשמיע את השיר אי של אהבה.
מצאתי של אהבה סירת חיי על הגלים תרופה בין שפל לגאות הפליג אליך בקולים לשיר איתך דשר עמות לשיר איתך דשר עמות גם השיר הכי שמח, גם מתוך כאב בא אלינו ונוגע בחדרי הלב והשיר שיש בו עצר בא מתוך שיחה כמו שהנשמה צוחקת גם כשהיא בוכה אין תוך עינייך היפות נשא אותי הרוח ולא נכנעתי לסופות בדרך אל אהבה בדרך אל אהבה סירת חיי בין הגלים במערבולת של דידור אפליג אלייך בקול לשיר איתך עד שעמות לשיר איתך עד שעמות והשיר שיש בו עצב בא מתוך שמחה כמו שהנשמה צוחקת גם כשהיא בוכה והשיר שיש בו עצב בא מתוך שמחה כמו שהנשמה צוחקת גם כשהיא בוכה
זה היה השיר אי של אהבה.
לפני 61 שנים, ב-1948, הייתה כבר מלחמת השחרור במלוא עוזה וגבתה הרבה קורבנות. ירושלים עדיין לא הייתה במצור, אך נפגעה בפיגועי טרור חמורים. בשבוע הבא, לפני 61 שנים, אירע פיגוע טרור נורא במרכז ירושלים. מכוניות תופת התפוצצו ברחוב בן יהודה וגרמו למותם של כ-60 איש. לפני שנה, במסגרת השידור של משה מושיק תימור, שישי אישי בכל ישראל, עלה לשידור נחום אילן ואליעזר שמואלי, והם דיברו על הנושא הזה ונושא נלווה נוסף, ילדי ירושלים שהיו חברים בהגנה בגיל צעיר ביותר, פרשה אלומה וראויה לציון. מפאת חשיבות הנושא, אני מעלה אותו כאן במסגרת רדיו שלום, ללא קיצוצים.
כאן משה תימור מירושלים. בתחילת התוכנית, אני מבקש לקחת אתכם 60 שנה לאחור. הימים ימי שלהי המנדט הבריטי בארץ ישראל, ברחבי הארץ נערכים שני הצדדים, היהודים והערבים, למאבק איתנים על עתיד הארץ, והעיר ירושלים כהרגלה בקודש משמשת כמרכז הזירה. בשעה 6:30, בבוקר ה-22 בפברואר 1948, זיעזע פיצוץ אדיר את רחוב בן יהודה בירושלים. מקור הפיצוץ,
עשרות קילוגרמים של חומר נפץ שהותמנו בשתי מכוניות תופת, ועל פי הערכה מדובר כנראה בשלוש מכוניות תופת שעמדו ברחוב. מבנה ארבע קומות של מלון אטלנטיק נהרס, נזק כבד נגרם למלון אמדורסקי, לבית בנק קופת עם ולבית וילנצ'וק הסמוך. מהדף הפיצוץ נמאח גג קולנוע אוריון, וזכוכיות נופצו בכל רחבי העיר, בשכונות רחביה, גאולה, מקור ברוך ומחנה יהודה. בבתי המלון שנהרסו התאכסנו פליטים משכונת תלפיות בדרום העיר, ומפוני הבית ברחוב החבצלת, אז הסולל, שנפגע שבוע קודם לכן. פיקוד ההגנה פרסם פקודת יום ליום י"ב אדר א' תש"ח, כך נאמר בה: רצח שפל ואכזרי של עשרות אזרחים שלווים בוצע הבוקר בחוצות ירושלים בידי זיבים מוגי לב. ההגנה פנתה לתושבי ירושלים בבקשה לא להגיב על ידי פעולות בלתי אחראיות. לעומת זאת, אצל פרסם הודעה לפיה כל חייל או שוטר בריטי שימצא באזור היהודי של העיר יירה. ואכן אצל ולכי יצאו לרחובות העיר והרגו יותר מ-15 שוטרים וחיילים בריטיים. כפי שנאמר, 8 ימים קודם לכן אירע פיגוע ברחוב החבצלת, בבניין שבו הייתה המערכת והדפוס של העיתון העברי בשפה האנגלית, הג'רוזלם פוסט. כעבור 18 יום התפוצצה מכונית תופת נוספת בחצר המוסדות הלאומיים בירושלים. על אסון הפיגוע ברחוב בן יהודה בירושלים, היום לפני 60 שנה, נדבר בתחילת התוכנית. ביום ראשון יובא למנוחת... ועכשיו נאמר שבת שלום לנחום אילן.
שבת שלום מושיק, שבת שלום לך, שבת שלום למאזינים.
מה הקשר שלך לנושא הזה?
באסון הזה נפל האבא שלי, אבא שלנו, לפני 60 שנה היום, 22 בפברואר 48. וקרה, זה היה יום ראשון, והשעה הייתה, אני חושב, 6 בבוקר, כאשר פיצוץ אדיר הרעיד את כל ירושלים. אני זוכר שהרבה יצאו החוצה והתחילו לנהור לכיוון המקום שמשם היה הפיצוץ. ובדרך אנשים, ראיתי אנשים ששמים ידיים על הראש ואומרים בן יהודה, בן יהודה. גם אני הלכתי לשם כי הייתה לי תחושה לא טובה, משום שידעתי שאבא שלי נמצא שם בקרבת מקום.
מה הוא עשה שם?
אבא שלי היה חבר משמר העם. הוא עבד כשומר לילה בחניון של קולנוע אורגון, שזה ממש קרוב למקום האסון. והוא היה גם מופקד על ערנות בגזרה הזאת של בן יהודה ושל קולנוע אורגון. ולדעתי שאבא שלי מהאנשים האלה שלו, שאף פעם לא יכול להיות לא ערני ולא מעורב במה שנעשה מסביב. אני הלכתי לשם עם כל זרם ההמון, אי אפשר היה להגיע לשם, וזה היה אז משהו מחריד. אגב, אני לא חושב שירושלים אי פעם ידעה פיגוע בסדר גודל כזה, ששם נהרגו איזה 60 נפשות ממיטף ועד זקן. אי אפשר היה להגיע, זה היה חסמו את הדרך. עקפתי וניסיתי להגיע שם ליד קולנוע אורלון, ולא מצאתי את האבא שלי, ולא ידעתי מה קורה. וזה לקח איזה יומיים שלושה עד שמצאו את הגופה שלו. הוא נפל שם. אחר כך אני לא משם עדויות קלושות שהגיעו למשפחה. אני אז הייתי בן 14.
כן.
ואני יודע שדיברו על זה שהוא ניסה מתח ועד זקן. אי אפשר היה להגיע. זה היה... חסמו את הדרך. עקפתי וניסיתי להגיע שם ליד קולנוע אורלון ולא מצאתי את האבא שלי ולא ידעתי מה קורה, וזה לקח איזה יומיים שלושה עד שמצאו את הגופה שלו. הוא נפל שם. אחר כך היו לנו שם עדויות קלושות שהגיעו למשפחה. אני אז הייתי בן 14.
כן.
ואני יודע שדיברו על זה שהוא ניסה להיכנס שם בין הבתים ולזעוק לדיירי הבתים שינסו להימלט לפני שיקרה אסון. זה היה כל כך דבק במטרה שהוא נפל יחד עם כל הנופלים. אני זוכר ש זה לקח כמה ימים עד שחילצו את כל ההריסות. זה לא,
כן.
זה לא היה חילוץ בטכניקה שהיום מחלצים כאשר ההריסות כאלה. אבן יד ליד היו מעבירים כדי לפנות, וזה לקח כמה ימים עד שפינו שם את כל הנופלים. ונדמה לי שזה היה יום חמישי, כי הפיגוע היה ביום ראשון, התקיימה ההלוויה המונית. אגב, יש לי אח בחור ששנינו היינו אחרי גיל בר מצווה, ושנינו הגענו שם לבית הקברות סנדריה כאשר ההלוויה התקיימה שם. הגענו שם לבית הקברות והשיירה של כל הנפטרים, של כל הנספים, ירדה במורד הרחוב של שכונת הבוחרים. ואני זוכר שהיו צעקות מקפיאות דם, גללות של נשות שכונת הבוחרים. זה היה מצד אחד. ומצד שני שמעתי גם קולות ירי שכנראה היה, שהיו יריות שמחה, פנטזיות של בצד של שמואל הנביא, שזה היה הרחוב של התפר, ששם היו שכונות הערביות שליד גבעת התחמושת.
כן.
וזה מחזה שקשה לתאר אותו, להביא את כל הנופלים שם לבית הקברות. זה היה ממש ממש כואב.
כן.
היום אנחנו עלינו שם לבית הקברות להיות ב-60 שנה.
היו הרבה אנשים?
לא היו הרבה אנשים, אבל להפתעתי הייתה עוד משפחה שבאה גם כן לרגל אותו האירוע. התברר לי שבעצם באותו פיגוע הכירו בשלושה מבין הנופלים כנופלים במערכות ישראל שהקימו על קברם מצבות צבאיות. אבא שלי היה האחרון שבהם. באבא שלי הכירו אחרי 40 שנה, בשנת 88.
אחרי 40 שנה?
אחרי 40 שנה. ואיך זה קרה? אני מעולם לא השלמתי עם זה שכאילו הנפילה שלו במקום זה היה איזה מיטת נשיקה, איזה מוות באופן פרטי. אני טבעתי לא פעם וביקשתי ואמרתי שהוא היה חבר במשמר העם, הוא נחל שם במילוי תפקידו, אבל למשרד הביטחון כנראה יש בירוקרטיה ויש להם חוקים משלהם. קיבלתי מכתבים על פי חוקים, על פי החוק של בתי קברות צבאיים, משמר העם לא מוכר כארגון לצורך הכרה. ואני לא השלמתי עם זה, כי ידעתי שעקפתי. אחת מצוות הלעקוב אחרי זה, זה אתה יודע שכל ערב יום זיכרון מקרינים את שמות הנופלים על פי התאריכים.
נכון.
וכשהייתי מגיע לתאריך של 22 בפברואר, הייתי נתקל בשם שזכרתי אותו כי הוא פורסם אז בעיתון. כל הנופלים שם, כולם היו דיירי הבתים. שבצומת של בן יהודה, ששם ארבע בניינים קרסו.
וגם כנראה... וגם כנראה פליטים ששוכנו שם בבית המלון ששמונה ימים קודם היה פיגוע שם ברחוב הסולל.
ברחוב הסולל, ברחוב הצלת,
כן.
בדפוס של פלסטיין.
כן.
נכון, היה שם בבניין הזה היה מלון אטלנטיק.
בדיוק, ושם שוכנו אלה שפונו משם.
כן, אז היו אלה, אבל כולם אז גרו בבניינים. היה אחד ש... את שמו פרסמו בעיתונות, שקוראים לו ישראל גדיאל, שהוא היה איש שעבד בקפה אתרה.
כן.
והוא הופיע בבוקר לעבודה, ובמורד הרחוב הבריטים גילו אותו, לפני שפוצצו, גילו, ירו, הרגו אותו. אני זוכר את השם, ואחר כך אני רואה ששמו מופיע כנופל במערכות ישראל. וכשאני מנסה לברר, אז התברר לי שהוא איש משמר העם. אז אמרתי לעצמי, אבל האבא שלי גם איש משמר העם, והוא היה יכול גם למלט את עצמו. הוא נכנס ביוזמתו לתוך כל התופת הזה. הוא עשה משהו שם. אחרי השתדלנות ופניות אינספור, הם הסכימו משרד הביטחון למנות חוקר מיוחד, חוקר של חללי מלחמת העצמאות, שחקר את הנסיבות של הנפילה שלו, ואז התוצאות היו מאוד מפתיעות, שהפתיעו אפילו את אנשי משרד הביטחון עצמם, מפני שהתברר להם ככה. התברר שהיו 20 חברי משמר העם בירושלים שנפלו במילוי תפקידם והוכרו על ידי משרד הביטחון. ודבר שני, התברר שהנסיבות של הנפילה של האבא שלי בהחלט מקנות לו את הזכות הזאת, משום שהוא נהג אז באומץ, והחוקר כתב שם שהיו כאלה שנמלטו מהמקום כאשר הם נשמעו העיריות וכאשר ידעו שישנה סכנה, והוא היה היחידי שהוא נשאר שם במקום ולא נסוג. וקיבלתי אחרי התחקיר, קיבלתי את ההודעה על זה שהכירו בו.
מי חתום על המכתב?
חתום על המכתב היה יצחק רבין, זה על המנוח שהיה שר הביטחון. זה היה בנובמבר 88. ואחרי שקיבלתי את המכתב הזה, אז נתבקשתי להוכיח שאבא שלי היה חבר במשמר העם. אז אני שנה אחרי המקרה, אז מבקשים ממני להוכיח שהוא חבר במשמר העם, כי אם אני לא יכול להוכיח, אז כל מה שטרחתי כאילו הולך לאיבוד.
נו, מה עשית?
אז איך אני יכול להוכיח שהוא היה חבר משמר העם? מתברר שביום השנה ה-15 לעצמאות של המדינה, התקיים בירושלים ערב, ביום העצמאות, ערב הוקרה למשמר העם.
כן.
ופרסמו אז בחוצות העיר שהתקיים הכנס הזה בבנייני האומה, וכל מי שהיה חבר במשמר העם מתבקש, פתחו תחנות הרשמה להירשם על מנת לקבל ביום העצמאות בכנס בבנייני אומה לקבל את התעודה. אני הלכתי לאחד מהמקומות האלה של תחנות ההרשמה ומצאו את השם של האבא שלי, נרשמתי והייתי בכנס, קיבלתי את התעודה הזאת. ומה שמעניין הוא שאצלם ברישום אפילו האבא שלי לא הופיע כחלל, ככה שאת התעודה שקיבלתי קיבלתי שכאילו הוא עדיין חי, לא כתוב לא זל ולא כלום. ושמעתי את זה לעצמי, ו-40 שנה אחרי, כאשר אני דורש ללא לאות ומבקש, ואז הם מבקשים ממני תוכיח, יכולתי אז לשלוף את התעודה הזאת,
כן.
ולשלוח להם, ואז הם החליטו שהם...
תשמע, תרשה לי רק להוסיף כמה פרטים, כי אתה אולי לא ניתן היה להבין מדבריך בדיוק מה אבא עשה ואיך הוא הגיע לשם. יש לי כאן פירוט של מה שהתרחש שם, אז תרשה לי לקרוא אותו. קודם כל, שם אביך המנוח הוא שלמה אוסי, נכון?
שלמה אוסי, כן.
אוסי. אם כן כך, הפיצוץ ברחוב בן יהודה התרחש בשעה 6:30 בבוקר. עידים לכניסת מכוניות התופת לירושלים היו שניים, שלמה חורפי ומשה קדמי, שומרים בעמדת מחסום של משמר העם בשכונת רוממה. אל המחסום הגיעו שלוש מסעיות המלוות בשריונית של הצבא הבריטי. כאשר נשאל נהג השריונית ליעדו, הוא השיב כי המסעיות מעבירות פסולת למחנה הבריטי ליד שכונת תלפיות, מחנה אלמבי. כאשר השומרים ביקשו לבדוק את המסעיות, צעק השוטר בעברית, אמרתי שהכל בסדר, לא ארשה שתערוך בדיקה, אני אחראי לשיירה, סמרטוט עלוב, תן לעבור. הם רשמו את מספר השריונית 579 ואת השעה 6:15 על מנת לדווח על גסות הרוח, למרות שזו לא הייתה התנהגות חריגה. שני השומרים העידו בוועדת החקירה של הסוכנות כי קיבלו הוראה לא לחפש במכוניות צבאיות ומשטרתיות בריטיות. השיירה הגיעה לרחוב בן יהודה, פינת רחוב בן הלל. שלמה נג'י אוסי, שהיה שומר לילה בחניון, שמע יריות והבחין כי נהגי המסעיות נוטשים את הרכבים, יורים לכל עבר אל העוברים והשבים, ולאחר מכן נמלטים לשריונית של הצבא הבריטי. אוסי נזכר בפיצוץ שהיה בירושלים 10 ימים קודם, כאשר מסעית עם חומר נפץ התפוצצה ברחוב החבצלת ליד הבניין בו הייתה מערכת העיתון ג'רוזלם פוסט. הוא רץ לאמצע הרחוב וצעק לכל עבר במטרה להעיר את הדיירים משנתם. ומה שהתרחש שם זה כבר שמענו מפיך. אגב, היית אז בן 14, ומה עשית בדיוק? איפה למדת או עבדת?
אני הייתי אז כבר אחרי כיתה ח', הייתי נער עובד, עבדתי כחניך בבנק אנגלו-פלסטינה.
כן, ו?
ואז זה היה מה שעשיתי, אבל יחד עם זה אני כבר שנה לפני כן הייתי חבר בהגנה, הצטרפתי להגנה.
בגיל 13?
בגיל 13, כן.
איך זה היה?
איך זה היה? הייתי, השתייכתי לחבורה, חבורת נערים שנקראנו נחשונים בהדרכתו של יוסף מיוחס ז"ל.
כן.
זאת הייתה חבורה שהתכנסה מדי יום במועדון של ויצו שברחוב הנביאים, נערים שלמדו בבית ספר עממי, בכיתה ז', בכיתה ח', ויוסף מיוחס הוא שלקח אותנו אינטגרלית, את כל החבורה, וצרף אותנו, וצרף אותנו בהגנה.
כן.
אגב, אז באותה תקופה הייתה מין היררכיה כזאת, שהיו שולחים אז מדריכים לבתי ספר במסווה להכין אותם להגנה, אז לתת להם שיעורים שקוראים לזה חגם.
חינוך גופני מושלם, מורחב או מושלם.
כשהיינו בכיתה ח' הופיע פעם מדריך ש... שרצה לתת לנו שיעור כזה, ואז אנחנו ככה הסתכלנו אחד לשני וחייכנו, כאילו הוא בא ללמד אותנו. אנחנו כבר בהגנה,
כן.
אנחנו כבר עוברים אימונים של ג'ודו, אימונים של קרב פנים אל פנים במקל כפת, יוצאים מדי פעם לאיזה סדרות של יום אחד בשבת, לאתרות, לכל מיני מקומות, עם כל מיני אימונים. ואחד מהשיאים שבהם היה העניין של ההשבעה.
כן.
השביעו אותנו להגנה. אני זוכר שהתכנסנו שם בחצר של הסמינר של בית הקרן, הסמינר למורים. ואחד אחד, כאשר בחוץ יש כביכול פטרולים שפוקחים עין, אחד אחד נכנסנו לאחד מהמרתפים. שם היה אליעזר שמואלי, שלימים היה מנכ"ל משרד החינוך, אדם שהיה מרץ מאוד עלינו, היה מג"ד, והוא זה שהשביע אותנו. דברים כאלה אי אפשר לשכוח, וזה היה מאוד מרטיט.
פגשת אותו, את המג"ד? מאז?
בפעם האחרונה שפגשתי אותו, ואני חושב זה היה בשנת 1983, כאשר באתי לירושלים להחתים אותו על טופס שמעיד על זה שאני הייתי אז בהגנה, על מנת לקבל את האיתור של אות ההגנה ואיתור עלה, והוא חתם לי על זה וקיבלתי את האיתור.
יפה, אז הנה הוא על קו הטלפון, אתה יכול לומר להצדיע ולומר לו שלום.
שלום לך, אדוני המפקד.
שמי אליעזר שמואלי, אני לא המפקד.
מה, היית המג"ד שלו?
בגלל הביטוי הזה לא היה מקובל אצלנו אז. כן יקירי, אני איתך.
לא היה מקובל, אבל בדיעבד אי אפשר לומר שאת לא היית מפקד.
יפה.
אני זוכר ש... אני יודע שהיית מג"ד, אני יודע שלגדוד קראו גדוד הסלע, ואני זוכר גם את שמו של המחתרתי של הממן שלנו, שקראו לו אבנר. ואני זוכר גם שהיית מבקר בתנועות נוער, אני אז הייתי בשומר הצעיר. בשנות ה-50 העברת סדרה של הרצאות בנושא ההתבגרות.
היה דבר כזה, אומרם.
כן.
כן.
טוב, אז תשמע, נחום, בשלב זה אני מודה לך, ואני רוצה עכשיו לנהל את השיחה עם אליעזר שמואלי, ולשמוע קצת על אותם נערים שהצטרפו כבר בגיל 13 להגנה, אולי דבר שאנשים היום ביישוב לא זוכרים או לא יודעים בכלל.
נכון, אני חושב שזה יהיה בהחלט נכון, כי בירושלים, באותם הימים שקראנו להם ימים אדומים של פרעות ודמים, היו הרבה ילדים ונערים שעשו הרבה למען העיר. אגב, אחד מהם שנחשב החייל הצעיר ביותר בצהל היה ילד בן 12 שקראו לו אלישע בן דוד, שמימים משרד הביטחון הכיר בו גם כן על פי דרשת המשפחה כנופל במערכות ישראל. אני חושב שאת הסיפור שלו אולי תוכל לשמוע מפיו של אלי כהן, שהוא יתקשר אליך.
אוקיי. טוב, אז נחום, תודה רבה לך. תודה רבה לך, נחום, ושבת שלום. ושוב שלום לאליעזר שמואלי.
שלום רב.
כן, נערים בגיל כזה, מגייסים אותם כבר, מחתימים אותם, משביעים אותם. זה הייתה תופעה מקובלת אז בירושלים?
בוא נעשה סדר.
כן.
כמובן, נחום ראה את הדברים ברמת
ילד.
נער, כן. מתבגר. ברשותך, מאחר שאנחנו עוסקים גם קצת בהיסטוריה, אנחנו צריכים במידת האפשר לתאר תמונה ממעוף הציפור.
אוקיי.
אז אולי נתחיל ככה. הזכרנו את הגדנה, הזכרנו את החגם. ארתור בירם, מנהל בית הספר הריאלי בחיפה, יזם כבר ב-1940 הקמת יחידות בתוך בית הספר, בעצם במסגרת הכיתתית של בית הספר שלו, לאימון שנקרא, כפי שאמרתם בצדק, חינוך גופני מוגבר. פעולות חגם התכוונו להעשיר במידת האפשר את הידע על ארץ ישראל. נערכו מסעות של החגם, אנשי חגם למדו תרגילי סדר, התאמנו גם באימוני שדה ברמה כלילה כמובן, טיולים. בערך בשנת 1942 מחליטה הנהלת או מחליט מטה ההגנה להקים את המסגרת שנקראה גדודי הנוער. גדודי הנוער בעצם היו יחידה של המחתרת. החגם היה גוף שהיה גוף שמפוקח ומנוהל על ידי המחלקה לחינוך של כנסת ישראל. אבל משעה שאנשים בדרך כלל לקראת כיתה שישית גימנסיאלית פרשו מן החגם, מן האימונים הגלויים בתוך בית הספר התיכון, והם נשבעו להגנה בראשית כיתה יוד או יוד א', בדרך כלל כיתה יוד, זאת הייתה כיתה המקובלת בבית הספר התיכון. אימוני הגדנה בעצם היו אימונים קדם צבאיים, והם הקיפו את תרגילי סדר, מקל, מה שנקרא אז אימונים בקרב
פנים
ובקל, קפאפ המפורסם,
כן.
כמובן אימוני שדה, אש יום ואש לילה, וברמה הרבה יותר מאוחרת אימונים גם בנשק. בדרך כלל הגדנאי לאחר שנשבע להגנה כבר למד אקדח, יותר מאוחר אימונים בתת מקלע, וכמובן השיא היה יריות ברובה, מטווח שהיה מתקיים באיזשהו אזור שהיה שקט ורגוע באיזשהו מקום שהבריטים לא הגיעו אליו, וכמובן הטלת רימונים. האימונים של הגדנה בעצם בבית הספר התיכון התחילו פחות או יותר בגיל 16. עכשיו ברשותך בוא נציץ על המבנה הכללי של הגדנה בארץ, ואני גם אתמקד כמובן גדנה ירושלים, כי בנושא הזה דיברנו עם קודמי נחום. בגדנה ירושלים פעלו ערב מלחמת השחרור, פעלו שלושה גדודים של נוער. גדודים של נוער היו בדרך כלל כל גדוד עם קרוב ל-400-500 בחורים צעירים, שהתחלקו כמובן לכפי שנהוג בדרך כלל לפלוגות, למחלקות ולכיתות, ובראש כל אחת מן המסגרות הארגוניות האלה עמדו מפקדים שהוכשרו להיות מפקדים סמי צבאיים. אם מותר לי פה בסוגריים לומר, אני עצמי בהיותי מפקד בגדנה ירושלים, לפני שהתחלתי לעסוק בהדרכה ובפיקוד, יצאתי לקורס מפקדי כיתות שהיה קורס מפקדי כיתות ארצי של ההגנה. הקורס התקיים ברוחמה. ברוחמה הגיעו בחורים צעירים בני 15-16 מכל רחבי הארץ, בהם תל אביבים כמובן, ירושלמים, דרומים אפילו מירושלים. אני בסוגריים מזכיר, החייל אולי או התוראי המפורסם ביותר של קורס מפקדי כיתות גדלה ברוחמה היה אריק שרון. בקורס שוב בתור חניך היה איתנו מוטה גורבן ומוטה גור. המפקדים היה מפקד היצ'רה צביקה צור וכיוצא בהם אחרים. מירושלים הגיעה קבוצה די מרשימה של בוגרי כיתה יוד, בהם אחיו של יגאל ידין, מתי ידין, יעקב בן עטר שנפל עם הלמד-ה, ייבדל לחיים ארוכים, עם מי שהיה סגן מנהל כללי של משרד החינוך והתרבות, אריה שובל, שמו אז היה סלוצקי, ועוד אחרים כמובן, ירושלמים ונערים מכל הארץ. שם קיבלנו אימון יסודי שנמשך קרוב לחודשיים. בעצם כל תקופת המעבר בין כיתה י' לכיתה י' א', היינו שם מנותקים טוטלית מן הבית. אסור לנו היה, כמובן אסור היה להודיע על מקום היותנו, והכיסוי הרשמי היה שזה מחנה של מדריכי צופים שהתקיים באוהלים מעבר ומחוץ לגבולות של היישוב, של המשק שהיינו בו רוחמה. לימים כמובן אני מעריך מתוך תצפיות מן האדיר, הבריטים הלכו חיפוש ברוחמה וכמובן גילו גם נשק שהיה הנשק שעמד לרשותנו בזמן האימונים. הימים היו ימים של התגייסות של כל הנוער. הנוער בעצם התחלק, כפי שאמרתי, בירושלים לשלושה גדודים. כל תלמידי בתי הספר התיכוניים שכמובן רצו בכך באופן וולונטרי התגייסו לגדוד שקראו לו מצדה. גדוד מצדה התנהל בשעתו על ידי פרופסור צבי אנקורי של היום, שהוא איתנו בחיים. גדוד שני התנהל על ידי זאב גרייסמן, זיכרונו לברכה, הוא היה גדוד מודיעין, גדוד שבו בעצם אומנו ותודרכו הנערים מבתי הספר הדתיים בירושלים, ובמקרה זה גם נערים שלא למדו בבתי ספר, שהם היו נערים עובדים, בהיותם דתיים, היו בגדוד מודיעין. הגדוד השלישי שהיה קיים משנת 1942 עד ערב הקמת המדינה היה גדוד שקראו לו גדוד יהודה, בפיקודו של דודו כהן, מפקד נערץ על הגדנאים, חברי תנועות הנוער העובד בירושלים. זאת הייתה המסגרת הכללית. כמובן הרעיון של מטה ההגנה היה להכין את האנשים במשך שנתיים שלוש באימונים קדם צבאיים, וברגע שהגיעו לגיל 18 תלמידים מבתי הספר התיכוניים, אם יצאו להתיישבות בעצם הצטרפו לפלמ"ח, אחרים כמובן הצטרפו ליחידות השדה, לחיש בירושלים וכמובן חיש בכל הארץ. אני עכשיו מנסה לחזור לתקופה של ערב הקמת המדינה. מזמן שהוכרז על הקמת המדינה, זאת אומרת בסביבות, זה היה 15 במאי, כבר עמד מחנה אדיר של בני נוער ברשות הפיקוד של המטה של ההגנה, אבל בתוכם אנשי גדוד מצדה, מודיעין ויהודה, מצטרף עוד ציבור גדול מאוד של נערים שלא היו במסגרת הזאת. זאת המסגרת שאנחנו מזכיר אותה, אלה נערים שנקראו חניכי גדוד הסלע. חניכי גדוד הסלע בעצם היו נערים שהיו נערים עובדים או מחוסרי עבודה. אולי נגיד כמה מילים על מה שהזכיר נחום, על הנחשונים. בעצם זאת הייתה תנועת נוער שפעלה בשכונות ירושלים. חברת משק בשם שרה אשל הנציחה את הפעילות של הנחשונים בספרון נחמד מאוד, טוב שהיא מזכירה כמעט את כל החברים שהיו היו בפעולה הזאת, שהיו במסגרת הזאת. אלה היו נחשונים שהיו אנשי תנועת השומר הצעיר. אנשי השומר הצעיר באופן מפתיע, נערים ונערות שהם היו אנשי שכונות בירושלים, אלה הופכים להיות ביוזמתו של יוסף מיוחד שנזכר כאן בראשית השיחה, הם היו אנשי פלוגה בתוך גדוד הסלע, פלוגה שקראו לה נחשונים. וזה מבחינה היסטורית מעניין מאוד שנערים מן הסוג הזה, רובם
גם ילדים בני עדות המזרח שמתארגנים במסגרת סוציאליסטית של השומר הצעיר, והם פועלים בהגנה כיחידה נפרדת במסגרת בלוד הסלע, כנערים המכשירים את עצמם להיות חברי גרעין של השומר הצעיר, אבל בו בזמן הם גם מתקשרים בכף להיותם חיילים בצבא ההגנה לישראל העתידי, ובאותה תקופה להיות חברים בגדנה ירושלים ולימים בהגנה, ביניהם אגב אפשר להזכיר את יעקב גיל שלימים הפך להיות חבר כנסת. קבוצה מאוד מעניינת של נערים מסורים בכל ליבם שהפכו להיות חברי גרעין. מנשה גילה היה עובד סוציאלי מפורסם, כמובן אני לא אזכיר את כולם, אבל נערים שלימים גם בעקבות ההכשרה והחינוך שקיבלו גם במסגרת המחשנים בתנועת הנוער וגם במסגרת של גדוד הסלע הפכו להיות אזרחים מסורים גם במשק שהיו בו וגם כמובן בארגון ההגנה. אלה החברים בפלוגת הנחשונים הם לא היו חברי גדנה על פי התקן המקובל, הם היו חניכים של יוסף מיוחד זיכרונו לברכה, היו בהם צעירים יותר והיו מבוגרים יותר, אבל הגיל כמובן הממוצע היה בסביבות 15.
כן.
ואלה בעצם פעלו כבר כיחידה גם במסגרת של מלחמת השחרור. אבל אולי פה הזדמנות גם לציין בגדנה ירושלים עוד שתי מסגרות מעניינות מאוד שהיו מאפיינות של ירושלים. בגדנה ירושלים פעלה גם בעיר העתיקה בירושלים יחידה שהתנהלה על ידי שאול טובל, באותה תקופה שמו היה שאול טוויל, והיא פעלה בעיר העתיקה במתכונת של יחידה קדם צבאית שעמדה לרשות הפיקוד של העיר העתיקה. החיילים של שאול טובל היו בעצם אנשי קשר, והם רצו בקלות על הגגות, הם העבירו תחמושת, הם היו תצפיתנים, במובן מסוים היו חיילים לכל דבר. אבל גם אלה היו ילדים בני 13, 14, 15, אולי אפילו צעירים מאשר גילאי גדנה ירושלים. היו בהם נערים שנפלו במלחמה ברובע היהודי בירושלים. גיני ניסים בן 10, יליד הרובע, נהרג מרסיסי פגז. דוד בקנין בן 17, יאיר עזרא בן 17, יוסף מזרחי בן 17. נערים אלה בעצם היו חלק מן הגדוד הזה שנקרא גדוד ילדי השכונות בירושלים. אני רק רוצה להזכיר שהקמתו של הגדוד הזה גם היא הייתה מעניינת. מפקד המחוז של ירושלים שמו היה אמיר, קרא לי אז בהמלצתו של פרופסור יהושע אריאלי שהיה הקצנה, קצנה היה מפקד גדודי הנוער העליון והוא ירושלים, ויהושע אריאלי יחד איתי נפגשנו עם ראש המטה בירושלים, והוא ביקש ממני לארגן את ילדי השכונות במסגרת שתהיה אולי במסגרת גדודית, והיא תהווה את הגדוד הרביעי של גדודי הנוער בירושלים, וקראנו לגדוד הזה גדוד הסלע. אז היו לנו שלושה גדודים כפי שאמרתי, מצדה, מודיעין ויהודה, ולימים הקימותי את גדוד הסלע שצרף אליו את הילדים מנחשונים שהזכרנו, וכמובן את ילדי העיר העתיקה. וכאשר בעצם הייתה המתיחות לאחר הקבלת ההחלטה על הקמת המדינה באום, על הכרה של מדינת ישראל באום ערב הקמת מדינת ישראל באופן רשמי, אנחנו בעצם גייסנו את הנערים האלה לאימונים מאוד מרוכזים בירושלים, בשכונת שייח באדר, שכונה שערביה בראשית, ממש בראשית המתח בין הירושלמים היהודים והערבים, ברחו משייח באדר. בבתים הפנויים תם קורס מפקדי כיתות ראשון של גדוד הסלע, והוא הכשיר עשרות, למעלה מ-30 צעירים להיות מפקדים של מי שעתיד להיות, כמובן עתידים להיות חיילים, ילדי 1930, שלימים הצטרפו למסגרת הצבאית של ההגנה בירושלים. אבל אולי הכוח הקרבי, הכוח הלוחם, לעומת האחרים הגדנאים שעסקו בביצורים ובתקשורת, אבל ממש הכוח הלוחם, הייתה פלוגה בפיקודו של עודד חי עם סגנו בשם אלי זוהר ריפנשטיין. זאת הייתה יחידה שהוכשרה באומנה כיחידה צבאית לכל דבר, והשתתפה כמובן בכיבוש הר הרצל, גבעת חממה בירושלים, ופעלה בכיבוש מלחה, ובעצם בכיבוש אנקרם. הקרבות על אנקרם,
כן,
לא היו קרבות חיים ממש, אבל בכל זאת זאת הייתה היחידה הראשונה של ההגלה שירדה והשתלטה על אנקרם.
יש לך חצי דקה אם אתה רוצה עוד להוסיף משהו.
אין לי מה להוסיף, רק לומר מילה אחת לזכרו של יהושע אריאלי, שהיה לימים פרופסור בעל פרס ישראל. יהושע אריאלי היה האיש שעמד בראש כל היחידות האלה שהזכרתי. הוא בעצמו נשבע במלחמת העולם השנייה, נשבע בהי בסוף, וחזר אחרי השבי, ובהדרכה ובמסירות קיים מפעל אדיר של בני נוער שבעצם תרומתם הייתה גדולה מאוד במאמץ המלחמתי של תושבי ירושלים ערב מלחמת השחרור ובזמן המלחמה. נוער למופת,
כן,
שגם כמובן כפי שאמרתי היו בו קורבנות גם מגדוד הסלע, גם, כן, מגדוד יהודה, גם מגדוד מצדה. אריך מגדוד מצדה, תלמיד בגימנסיה הרצליה, נפל בשעת הביצורים.
ואפתח בשיר המסמל יותר מכל את המאבק על ירושלים, באב אל-ובד.
שותק כמו רעים. פתח ואור נא את שמיינו בבלוא בדרך אל החיים אורת חובה שמש זפת ועופרת או עברו לילות בין שבט הכינים פה שוכנים ביחד את רבטי משוריה חרוך ושם של המונים בבלווה ללצת זכור נע את שמותינו שיירות פרצו בדרך אל החיים בצידי הדרך הם מוטלים מפינו שלד הברזל שותק כמו רעים בבלווה לנצח זכור נע את שמותינו בבלווה בדרך אל החיים יום אביב יבוא רקפות תפרחנה קודם כלנית בהר ובמורד זה אשר ילך בדרך שהלכנו לא ישכח אותנו אותנו בבלווה בבלווה לנצח זכור נא את שמותינו שיירות פרקו בדרך אל החיים
שירי מלחמת השחרור בחרתי להשמיע לכם את השיר האמיני יום יבוא השיר מושר בפי יפה ירקוני
היום מחות היא מלחמתנו לכן רחוק אני מכאן תחור גינה את גישתנו במטבחנו הקטון על מקומי שבחדי הוא תרים מיין לא כוסי תראי נעילו זה אני הוא יושב איתך כמו תמי
האמין יום יבוא טוב יהיה מבטיח לך לחבק אותך חבו והכל עשייך לך האמין יום יבוא טוב יהיה מבטיח לך לחבק אותך חבו והכל עשייך לך
לפעולה יצאנו עד לאשמורת ראשונה היום שתקנו ונרגענו ומחשיפה כהלבנה את גישתי איתך זכרתי ושמלתך ירוקה הלילה טוב לי כה אמרתי כי את קרובה לי רחוקה
אני יום יבוא מחבק אותך חבור והכובע שיח לך אני מיום יבוא טוב יהיה מבטיח לך מחבק אותך חבור והכובע שיח לך
שנופכים פיות הסטנים המרגימות נאנחות אז מחשבתי תעבירני אלייך ראייה ויחות ואז ידע לקרב יש טעם אף כי המחיר יקר מאוד בכדי שיום יבוא אי פעם נוכל לנשום פה ולחיות
הריר יום
השיר הבא בתוכניתנו היא השיר מרגנית חיננית, המילים של לוין קיפניס והלחן של יואל ולבה. זהו שיר ישן ויפה.
מרגנית חיננית יופי לך כותרת כל העלה במעגל קרן אור זוהרת מרגנית חיננית יופי לך כותרת כל העלה במעגל קרן אור זוהרת יופי יופי כותחינה ואיך השמש כן זרחינה לב כל ילד את הסמכינה מרגנית אכן יופי יופי כותחינה ואיך השמש כן זרחינה לב כל ילד את הסמכינה מרגנית אכן מרגנית כשפית כתר פס חובשת לילה לא כן או לא לנו מנחשת מרגנית כשפית כתר פס חובשת לילה לא כן או לא לנו מנחשת נחש נחש נחשינה נחש נחש נחשינה כן או לא מהר ענינה מרגנית אכן נחש נחש נחשינה נחש נחש נחשינה כן או לא מהר ענינה מרגנית אכן
מרגנית חיננית, שירם של לוין קיפניס ויואל ולבה, בביצוע של נוגה אשד מזמר רשת. ובאותה הזדמנות אני רוצה לאחל לסבתא איילה ולבה, הבת של יואל ולבה, מזל טוב לגיוס של הנכדה שלה. ועוד שיר של יואל ולבה, המילים אנדה אמיר פינקרפלד, הביצוע יהיה בידי מקהלת העפרוני הצעירה, והשיר הוא על ראש החרמון. על ראש החרמון, שירם של יואל ולבה, אנדה אמיר פינקרפלד, והביצוע היה של מקהלת העפרוני הצעירה. והנה עוד שיר בביצוע ישן נושן של ברכת ספירה, שיר הנודד, מוכר גם כמי יתנני אוף, שהמילים הם של דוד שימוני, והמנגינה היא עממית.
Thank you.
מי יתנני אוף, המוכר כשיר הנודד. הביצוע היה בידי ברכת ספירה. את השיר כתב דוד שמעוני, והלחן היה עממי. הגענו לסיום התוכנית. הזמתם לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. השתתפו בשידור הפעם לפי סדר א' ב' וילי אורח, נחום אילן, אלי לוי, משה תימור, יגאל רום וסוזי ססון. את השידור ערך, הכין, הגיש והיה למכשירים עלי כהן, ואני מקווה שנהניתם מהאזנה. ומן האולפן בקופנהגן אני מאחל לכם שבוע טוב מקודמו.